כל חי אונליין, 93fm.co.il.
עולים נעלי הסמינרים.
אנחנו מצפים לראות שבשנה הקרובה, לקראת שנת הלימודים תשע"ח, לא תהיה בת אחת שנשארת בלי לדעת מה קורה איתה כאשר היא מסיימת את שנת הלימודים. אין לאפשר מצב שילדות, תלמידות, יישארו בבית אחרי פתיחת שנת הלימודים. בפעם הראשונה גם עצרנו תקציבים, ואנחנו לא רק נעצור תקציבים, גם אם חס וחלילה ישנו כאלה מקרים, אנחנו גם לא נאפשר החזרה של תקציבים.
דברי מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך בריאיון ראשון מאז נכנס לתפקידו הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. הסתיימה השביתה שהחלה בתחילת השבוע בעיריית ירושלים, וכל העובדים מטעמה בתחומים שונים בעיר שבו לפעילות מלאה, כוללת פינוי מיידי של ההשפעה הרבה שנערמה ברחובות ירושלים משלושת הימים האחרונים. ראש עיריית ירושלים ניר ברקת נענה לבקשת ראש הממשלה נתניהו להפסקת השביתה ולהזמנתו לישיבת הממשלה הקרובה כדי לדון עם האוצר בדרכים לפתרון הבעיות בתקציב החדש של עיריית ירושלים. ברקת הודה לנתניהו על התערבותו שעשויה להוביל לפתרון המשבר, ובנוסף הודה ראש העיר ירושלים גם לשר לענייני ירושלים זאב אלקין שפעל לסיום השביתה. סגן שר האוצר יצחק כהן אמר הערב לכל חי כי השביתה לא השיגה דבר, ועמדת האוצר ביחס לירושלים לא שונתה בגללה.
השביתה היא בטח גם לא דרך להביא את הדברים האלה, ולראיה השביתה הזאת לא השיגה כלום חוץ מנזק לתושבי ירושלים. נזק גדול לעיר, לבעלי עסקים בעיר ולתושבי ירושלים, ולא הביאה שום דבר שאי אפשר היה להשיג בדיוק במקרים שאנחנו הצגנו לראש העיר לפני שבוע ושבועיים וחודש.
מנגד יועץ ראש העיר ירושלים אברהם קרויזר הצהיר כי הוא מאמין שהתקציב העירוני ישתנה לטובת העיר, והזהיר כי אם הדבר לא יקרה יבוצע קיצוץ משמעותי בתקציב הבירה שיפגע בפרנסתם של רבים ובתוכניות עירוניות חיוניות בירושלים. הדברים נאמרו הערב במהדורה המרכזית בכל חי. התביעה הצבאית מבקשת מבית המשפט להטיל עונש של בין 3-5 שנות מאסר על החייל לאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל מנוטרל בחברון ולהורידו לדרגת תוראי. התובע הצבאי במשפט עזריה הדגיש כי מדובר בעונש המצוי בחלק התחתון של טווח הענישה המקובל לעבירה בהורשע הנאשם לאור התנהגותו הטובה, הצטיינותו עד לאירוע ומצבו האישי, אך עם זאת אין מקום להתחשבות נוספת מעבר לכך בעונשו של החייל עזריה. מאות מתיישבים הגיעו לחזק את תושבי עמונה שבבנימין לקראת פינוי היישוב, שעל פי הערכות התושבים עשוי להתבצע מאוחר בלילה או מחר לפנות בוקר. כוחות הביטחון חסמו היום את דרכי הגישה לעמונה והונחו למנוע ככל שניתן עימותים אלימים עם המתיישבים במהלך הפינוי הצפוי. מתיישבי עמונה ממתינים לפרסום הכרעת בגץ בעתירה שהגישה עמותת שמאל נגד ההסכם בין המדינה למתיישבים, בטענה שהשטחים החלופיים המיועדים להקמת יישוב חדש בסמוך ליישוב עמונה שיפונה נחשבים גם כן לכאורה כקרקעות בבעלות פלסטינית פרטית. בגץ נענה לעתירות שהגישו המחנה הציוני והתנועה לאיכות השלטון והוציא צו על תנאי המחייב את ראש הממשלה נתניהו לנמק בתוך 3 שבועות מדוע אינו מתפטר או משאה עצמו מתפקידיו הנוספים כשר התקשורת והחוץ כל זמן שמתנהלות החקירות נגדו. בנוסף נדרש היועץ המשפטי לממשלה לנמק לבגץ מדוע לא הורה לנתניהו לעשות זאת. פקליטיו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט המרצה עונש מאסר בגין הרשעתו בפרשת הולילנד בשנה האחרונה הגישו הערב בקשת חנינה בשמו לנשיא המדינה ראובן ריבלין. מבית הנשיא נמסר כי בקשת החנינה לאולמרט הועברה על פי הנועל המחייב לקבלת חוות דעת של משרד המשפטים. מזכ"ל האום גוטרש קורא לנשיא ארצות הברית טראמפ לבטל את הצו האוסר על כניסת תושבים משבע מדינות מוסלמיות. לדברי מזכ"ל האום, למדינות יש זכות למנוע כניסת פעילי טרור לשטחן, אך אין לעשות זאת באופן גורף על בסיס אפליה על רקע לאומי, אתני או דתי. והוא הוסיף כי צעדים עיוורים שאינם מבוססים על מידע מהימן עלולים להיות לא יעילים, דברי מזכ"ל האום. התחזית הלילה ומחר גשמים מקומיים במרכז הארץ ובדרומה וחשש משיטפונות במקומות המועדים ויעשה קר מהרגיל בעונה. בשעות אחר הצהריים ייתכנו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף, ומחר בלילה קיים חשש לקרה באזורים המועדים ובעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה. קול חי תמיד איתי. עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עונג והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. טיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצ"ש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
אתם מכירים אותו מתוכניות הרדיו.
בטח שווה לך גודר, אתם משהו, כי הולך להיות משהו אדיר.
אתם נהנים מהשמחה שלו. אבל כשמדובר באירוע שלכם, הוא לוקח את זה ברצינות. התקליטן יהודה שוקון הופך את האירוע שלכם להרבה יותר שמח. הבמה מריבה וההופעה מתחילה. אפשרות להגברה ותאורה לכל אירוע. לשמחות חייגו 0523-240-640 0523-240-640.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. חייגו 03-628-1181.
היום, היום האחרון למחירה המיוחדת ברשת מחסני חשמל. רק היום, עד 10 בלילה, ינתנו הנחות ענקיות. רק היום, עד 10 בלילה, ורק במחסני חשמל.
מהפכה ברפואת השם, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים, מסריקה ממוחשבת, ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר, ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
לילה טוב לכם, בית מדרש לאקטואליה, מהדורת יום שלישי בשבוע, עם הצוות שלנו, מוישי כאן, רואי קנטן ואברהם משחקוב. לילה טוב, הרב נויגרשל.
לילה טוב, ערב טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, מתפללים ומקווים
לרפואתו של מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, כולנו.
תראה, אני ראיתי, כשהגעתי לאולפן היום פה בירושלים, ראיתי למה את המודעה שקצת קוממרתי. המודעה, דה לכאורה, הודעה חיובית, כתוב שם לציבור המתפללים, מתקיימת תפילת מנחה בקומה זו וזו. חשבתי, מה זה נקרא לציבור? למה המודעה הזאת מופנית לציבור המתפללים ולא לציבור הרחב? מי שלא ירצה לבוא ממילא לא יבוא, אבל למה...
ציבור שרוצה להתפלל.
ציבור שרוצה להתפלל זה כבר יותר טוב.
אז בציבור הקדוש.
כשאומרים לציבור המתפללים, זה נראה מאוד מאוד ליברלי ופלורליסטי. זאת אומרת, יש ציבור מתפללים ואני לא מתפלל. הייתי פעם בשבת, בבית חולים הדסה, עם יולדת, שהסעתי אותה בחג הפסח. ואז האחות ניגשה אליו בישמין סליחה, שאלתי אותה מה סליחה, היא רוצה לגש לאיזה כפתור חשמלי, שאלתי אותה למה, היא אומרת לי כי אני רוצה להפעיל אותו, שאלתי למה, את לא אומרת לי, אז היא אומרת לי כי לך אסור, אמרתי לה למה לי אסור, היא אומרת כי חג היום, אמרתי לה תקשיבי טוב, אני לא בעונש, אם לי אסור גם לך אסור, אם לך מותר גם לי מותר, זה שמישהו לא יודע שאסור לו זה לא אומר שמותר לו, טוב, זה שמישהו לא יודע שהמהות שלו כאדם, זה מתפלל, מבעה זה אדם אומרת הגמרא, ומבעה זה מתפלל אם תבעיו בעיו צריך לכתוב לציבור הרחב ומתי זה בא לידי ביטוי הנה בימים האלה שמרן הרב שטיימן לא הרגיש כל כך טוב ובגילו המופלג גם כל תזוזה קלה במצב בריאותו מהווה מקור לעצירת נשימה לכל הסובבים אותו אז כולם מתפללים זאת אומרת, אתה שומע, אני לא חושב שזה רק מילה יפה של כל מיני אישים שאינם נחשבים כדתיים, שהם אומרים שמתפללים, כולם מתפללים, זאת אומרת, פתאום מתברר ש...
באמת, איך להתייחס לזה שראש ממשלה, נשיא ושרים, קוראים לציבור?
בלי ציניות.
לא, ודאי שבלי ציניות, זאת אומרת, הם באמת מרגישים את גודל העניין...
לא, לא התכוונתי לזה בך. שאלת איך להתייחס, אמרתי, נתייחס בלי ציניות, כן. הם מרגישים, למה לא לחשוב שכן? בהחלט שכן, למה לא? אז אני חושב שזה דבר, שוב, אני לא בטוח שרובן ריבלין או בנימין נתניהו ביקרו אי פעם ברחוב חזון איש בביתו של הרב שטיינמן, אבל הם ביקרו בבתים דומים. כל אדם מבין שמה שכתב המשורר שכאן מסתתרת נשמת האומה, או הוא מתבטא קצת אחרת. ולכן יש להניח ש... הם מרגישים גם כן, והם מצטרפים, למה לא?
מעניין שפעם ראשי ממשלה ובחירים כאלה ואחרים היו כן באים להתייעץ עם גדולי ישראל, אפשר להזכיר, אני חושב, את מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שביתו היה פתוח לראשי המדינה, פעמים רבות להתייעצויות. זה מעיד על המנהיגים עצמם, המנהיגים הפוליטיים כמובן. הם באים כשיש להם אינטרס כמובן, הם לא יבואו באמת להתייעץ האם לצאת למלחמה והאם ראוי עכשיו להפגיז בסוריה או האם זה נכון לעשות פעולה כזו או אחרת, אלא כשזה משתלם להם פוליטית, אבל בכל זאת אני חושב שכשהם באו לשאול הם בטח ראו חוכמה שהם לא מכירים אצל גדולי ישראל ו...
אני לא חושב שהם ראו רק חוכמה, הם ראו יותר מזה, הם ראו אדם את אותו אדם שעליו אמר, אותו סוג של אדם שעליו אמר בשמחה זיסל מקלם, שאם דרווין היה מכיר אותו, הוא לא היה אומר את התיאוריה שלו. אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת קצת, כן. לגבי נקודת הפתיחה שלי, שראיתי והתעוררתי וחשבתי והגעתי לרב שטיינמן. כמה מילים לגבי התוכנית שלנו, בית מדרש לאקטואליה. יש אנשים שחושבים שאנחנו רוצים לדבר אקטואליה, ומנסים לפעמים לאלץ את הדברים, להתכוונן לדברי חז"ל פה ושם, לדברי הלכה פה ושם, ולרעיונות מוסריים פה ושם, השקפתיים פה ושם. אבל זה לא נכון. הרב סולובייצ'יק בספר איש ההלכה, נוגע בנקודה שהיא נכונה לגבי הרבה דברים נוספים, הרבה סוגי אנשים נוספים. הוא אומר, איש ההלכה, כל מה שהוא רואה, הוא רואה הלכה. כשהוא רואה ים, אז יש אדם שרואה ים, נזכר בחופש, שהוא הולך לשפת הים. כשאני רואה ים, אני נזכר מלאך המוות, כן? כי פעם אחת הוא חיכה לי שם, ומאז יש לי טראומה מהים. איש ההלכה שרואה ים, מתחילים לרוץ אצלו בראש כל מיני ענייני הלכה. זה מעורר לו אסוסיאציות לשאלות של שבת. רשויות שבת, האם איזה דין יש לים, קרמלית, האם מותר להתרחץ בים, מחשש שמה יבוא לידי שחיטה. כשהוא רואה זריחה נהדרת, אז יש בן אדם שמתפעל מן הטבע. איש ההלכה, ויש בן אדם שמתפעל מן הטבע ורואה את מעשה השם. זה איש הרגש, איש האמונה רואה ככה. אבל איש ההלכה רואה בזריחה שאלה, האם זאת הזריחה של רבנותם או הזריחה, עם כל הדיון במשנה ברורה בביור ההלכה, לגבי איזה זריחה, איזה שקיעה, וכן הלאה. כל דבר שאדם תורני שומע ורואה, אם הוא באמת אדם תורני, מיד צצים ועולים אצלו העניינים ההלכתיים הרלוונטיים. אם אתה התחלת לעורר את העניין של טראמפ, איך שמנהיגים מתנהגים, אז בלי קשר
לטראמפ. עוד לא דיברנו עליו היום.
עוד לא דיברנו עליו היום. כן. בלי קשר לטראמפ, יש אורח חיים נפלא, שנותן לנו את הייתי אומר, מפתח סול, איך להתייחס לכל המנהיגים מטעם עצמם, או מטעם עמם, מן הסוג הזה. שואל שאלה מאוד מעניינת. כתוב שחרטומי מצרים, חיכו את משה רבינו, וגם הם הפכו את היאור לדם.
נכון.
מים לדם. מאיפה היה להם מים? הרי משה רבינו הפך את כל היאור, את כל המים שבמצרים לדם.
זה היה נס, כדי שגם הם יוכלו להראות.
אבל איפה מצאו מים?
אוקיי.
אומר אור החיים הקדוש, שהם קנו מהיהודים מים.
אבל לא, אותנו לימדו בחיידר שדם שהגיע לידי המתים.
לא, אם הוא שילם כסף, אז לא. אם הוא קיבל בחינם, ברגע שזה הגיע לידיו, זה נהיה דם. אבל אם הוא שילם כסף, אז לא. משם היה ליהודים כסף. אחת השאלות ששאלה אור החיים גם בהמשך זה, מאיפה היה ליהודים מקנה? מקנה רב היה לבני גד ובני ראובן, מקנה שלא מת עד אחד. אז הוא אומר, זה אולי שארית המקנה שהביאו איתם, אבל עברו מאז המון שנים. בוודאי המצרים החרימו להם את כל המקנה. אז הוא אומר, זה המקנה שהם קנו בכסף, שהם קיבלו מהמצרים תמורת מים, הם קיבלו המון כסף אז. הרי שבוע ימים, עשרות מיליוני מצרים היו צריכים לשתות. כל אחד שילם על מים, נניח שילם שקל הליטר. עשרות מיליוני מצרים זה מאות מיליוני ליטרים. זאת אומרת, זה מאות מיליוני שקלים אם זה רק שקל אחד לליטר מים. יכלו לקחת גם 100 שקלים לליטר.
לירה מצרית, כן.
הם ודאי קנו, השקיעו בזה, את זה ברכוש של אותה תקופה. בהמות וחיות. וממילא המצרים שנתנו להם כסף, קיבלו מים. אם המים שהם שילמו עליהם היו הופכים לדם, הם לא היו משלמים. הם לא היו מנסים עוד פעם. ולכן המים האלה צריכים היו להישאר מים. עכשיו אתה הגע בעצמך כמה עלובים היו החרטומים. כמה עלוב היה פרעו. הוא צריך ללכת ליהודי ולשלם לו כסף ולקנות ממנו מים כדי שהחרטומים שלו יוכלו להראות שגם הם יכולים. אוי לא אותה יכולת, הרי היהודי בקלות יכול היה להגיד, אני לא מוכר לך מים, לא יהיה לך מים להפוך אותו לדם. היהודי קיבל כנראה אישור ממשה רבינו, תן להם, תן להם, שיעשו, תן להם, שיעשו. הרי הקדוש ברוך הוא רצה להכביד את ליבם. כמה עלובה ההצגה הזאת והתצוגה הזאת, שמלמדת עד כמה אנשים נאחזים בקרנות המזבח, כשהם לא רוצים לוותר על תאוותיהם, על שטויותיהם, על השקפותיהם המעוקמות, ולהכיר באמת המתגלה מול עיניהם. לשם כך, יש לנו את נבואות עקבות משיח, שאז יהיה השיא. איך היא יעשי? שהנבואה האחרונה בנבואות עקבות משיח זה על מה יש לנו ישן על אבינו שבשמיים. אמרנו כבר כמה וכמה פעמים שיש אנשים שחושבים שמדובר פה באיזה מין תפילה, מין כזה השם ירחם, לסיים בדבר טוב, אבל זה לא. זאת עוד אחת מנבואות עקבות משיח. שיהיה ברור לכולם שכל התקוות תיגנזנה, וכל האשליות תתנפצנה, וכל החלומות יסתיימו, ולא יהיה על מה להישען. ולא יהיה על מה לדמות שאפשר להישען. ויהיה ברור לכולם שעל מה יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. למה אני נזכרתי בזה עכשיו?
זהו, איך זה מתקשר להתחלה?
אני אגיד לך. אנחנו חייבים הכרת התור גדולה לנשיאה הנכבד של ארצות הברית, מר רונלד או דונלד טראמפ. למה? כי הוא נותן לנו הסבר נפלא, או מאשר הסברים שאמרנו בעבר, על הסימן הראשון של תקופת עקבות משיח. בעקבות משיח חוצפה יזגה. חוצפה יזגה, חוצפה יזגה. מה זה יזגה? אפשר לקרוא את זה יזגה, אפשר לקרוא את זה יזגה. יגדל. או שהחוצפה תגדל, או יגדל, או שהחוצפה תגדיל. איך שאומרים את זה בדרך כלל, חוצפה יזגה, זה שהחוצפה תגדיל. אנשים עושים לב שהם אומרים שהחוצפה תגדיל.
ועוד לא אמרנו מה הוא עשה.
תגדיל את החצוף. בואו נסביר מה הוא עשה. איפה החוצפה? אז הגמרא אומרת ככה, החזל אומרים ככה, חוצפה.
רגע, לא, בתכלס פה מה הוא עשה לפני החזל? עם כל החצבים שלו ולעצור כניסת מוסלמים לארצות הברית, מכמה מדינות, לזה
אנחנו... זה המון דברים טובים. אני יותר מדבר על עצם העשייה ועל איך שזה נעשה.
אבל הם לא מסוכנים?
אולי כן, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אני מבין בגמרא וסוטה, בגמרא וסנהדרין, בוא נראה.
אוקיי.
מה שהוא עשה, זה ברור מהפעולות של דמוקרטיה בתפארתה. הנה, בא מלך חדש, שנבחר על ידי העם, והוא רואה את עצמו.
אובמה.
מה קורה לדעת אובמה, רואה את עצמו, שהוא מקור הסמכות, עד שהוא לא ישב בחדר הסגלגל, הוא לא היה מקור הסמכות כעת, הוא מקור הסמכות, וכעת הוא יעשה מה שהוא חושב שכמקור הסמכות הוא צריך לעשות. זה בדיוק חוצפה יזגה. חזל אומרים שחוצפה...
אבל חוצפה חיובית במידה מסוימת.
בוא נראה. חזל אומר שחוצפה זה מלכות הבלות הגה. מלכות בלי קטר. מה זה מלכות בלי קטר? עוד אמרו חזל, שמלכות אדום זו מלכות הבלות הגה. ולכן, המושג מלך ביחס לאדום מופיע בתורה רק על המלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. ולא על המלכים האחרים מאז והלאה מופיע המושג אלוף. אלה אלופי אדום. בשידור עקיצה למחדשי הלשון העברית שתרגמו את המושג גנרל בצבא לאלוף. בתורה אלוף זה אלופי אדום. כן. ולמה הוא נקרא אלוף? כי לא היה להם מלך. כי זה מלכות בלי תגה, מלכות בלי כתר. מה מבטא הכתר? הכתר מבטא שהסמכות איננה מתחילה מהמלך. אלא מקור הסמכות
מהם?
הוא מעליו. במשהו מעל ראשו. ולכן יש למלכים כתר. באירופה, לאורך כל ההיסטוריה, עד מלחמת העולם הראשונה, משלו מלכים. והמלכים הללו ראו את עצמם, הם היו מנובלים, חלקם, הם היו מושחתים, חלקם. אבל, לפחות מבחינה דקלרטיבית, הם ראו את עצמם כמלכים בחסד עליון. הם הבינו שהם לא מקור הסמכות. ואז...
אלא מה, כן, הקטר שעל ראשם?
לא, בחסד עליון. הם הבינו שהם מלכים בחסד עליון. שיש מעליהם אלוקים. הם הבינו שאם הוא נבחר...
הבינו את מגבלות הכוח, קוראים לזה בעברית. יש מישהו שמכוון ומדריך ו...
לפחות מבחינה דקלרטיבית, לפחות מבחינת ההגדרה וההצהרה. מה שירגיש בליבו אני לא יודע, כמו שאתה אומר, ביד השם, אני לא יודע. אין אנחנו חוק ראי כליות ולב. ההתנהגות שלהם לא תמיד הלמה את ההגדרה, אבל בכל אופן לפחות כלפי ההמונים, וכלפי שמיה, וכלפי המציאות היוריסטית, דיין המשפטית, הם נחשבו לא כמקור הסמכות. לעומת זאת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהמלכויות התנפצו היום, אין מלכים באירופה. יש איזה ישישה אחת באנגליה, שמשחקת במלכה, יש מלכה בהולנד, יש מלך בספרד, אבל זה הכל דברים סמליים. השליטים נבחרים על ידי העם, והם רואים את עצמם כעובדים אצל העם. ומקור הסמכות בשבילם זה העם. וברגע שהעם בחר בהם, אז הם מקור הסמכות. כמו שאמר יושב ראש מפלגה גדולה במספר מנדטיה בישראל, שאומנם הצטמקה, אבל היא עדיין קיימת ובועטת, בנאום הראשון שלו בכנסת, בשעה שכולם כעסו על התנהגותו, התעלמו במכוון או מתוך אי הבנה בדבר החמור ביותר שהוא עשה. הוא אמר בנאום הראשון שלו בכנסת, כשתהיה סתירה בין דת למדינה, בין תורת ישראל לחוקי המדינה, חוקי המדינה עדיפים, כי זה, הבית הזה הוא מקור הסמכות. וזה בדיוק ההגדרה של חוצפה, שזה מלכותה בלא תגה. והדמוקרטיה, כשבראשה עומדים עמי אדום, כי עמי אדום אמר לנו אברבנאל ואמר לנו רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, הם עמי הנצרות, ובאמת עמי הנצרות הם אלה שדוגלים בדמוקרטיה. היום זה בולט מאוד בין עמי הנצרות לאסלאם, ואני לא אומר שהאחרים יותר טובים מבחינת ההתנהגות שלהם, מבחינת ההתייחסות שלהם לאדם הקטן, ואני לא אומר שאני לא נהנה ממנעמי הדמוקרטיה, אני מדבר ברגע זה מבחינה דקלרטיבית.
אבל אובמה, באיזו הגדרה אפשר להגדיר אותו? הוא לא מלך, אין לו כתר על הראש.
כל הדמוקרטיות בעולם, כל הדמוקרטיות בעולם זה החוצפה הזאת. דמוקרטיה זה חוצפה. זה מלכותה דלא תגה. זה מלכות שאומרת, אנחנו מקור הסמכות.
אבל בארצות הברית הדמוקרטיה היא קצת שונה. מקור הסמכות שם הוא באמת דעת הקהל. נשיא מביט החוצה לראות מה דעת הקהל בכל עניין.
וזו גם חוצפה. Okay. ברגע שלא מבינים שהמקור הסמכות הוא מלמעלה, מה שהכתר מבטא, על כל משמעויותיו של כתר. אגב, אתה יודע שכתר זה 620, שזה כולל תרי"ג פלוס 7 מצוות הרבנן. ואומר, הכל בא מלמעלה, גם השם מצוות הרבנן. שם מצוות הרבנן.
Okay.
שם מצוות הרבנן, okay. זה השבע הנוספות. Okay. גם הם באים מלמעלה. הכל בא מלמעלה, הכל בא מהכתר. ומהכתר זה עובר למלכות.
אוקיי, אבל כשאובמה עושה את מה שהוא עושה, ברמה הפרקטית, הפוליטית פנים מארצות הברית, הוא עושה דברים שנשיא שקודם לו לא התקרב לתעוזה ולאומץ, וביום הראשון, ובשבוע הראשון.
אני מתכוון לטראמפ, לא לאובמה.
אני מתכוון לטראמפ ביחס לאובמה.
כן.
זה, לא יודע, זה מראה שבאיזשהו מקום גם אולי אדם משוגע.
לא, לא משוגע. הוא מאוד חמוד. מבחינה אישית.
לא, זה קצת מפחיד. יש הרבה אנשים שמזדהים מה שהוא עושה, בטח, הוא מכה במוסלמים וכו'.
הוא מזכיר לי, הוא מזכיר לי סיפור.
של?
שפעם אחת באה אישה אחת לרבא ואומרת לו, הרבא, מהאנזין ספריקת גבורן, הבן שלי השתגע. הוא שואל אותו, ווסר טוט, מה הוא עושה? הוא אומר, למה את כהלס, הוא עושה צעקות בתפילה ומשתולל וקופץ. הוא אומר לה, הרבא, אני עושה אותו דבר. אמרת לו, רבי דימה אין פרנוסה, דר משיגנר מיינד ארנסט. אמרת לו, אתה מתכוון לפרנסה משוגע, זה מתכוון באמת. זה מה שהוא... כל נשיא לכאורה יכול ואמור היה לעשות את זה. כי הוא נשיא ויש לו עת ויש לו חדר סגלגל, ויש לו צווים נשיאותיים, הוא יכול לחתום, הוא יכול לשנות את כל המציאות. כל אחד יכול. אבל הוא לקח את זה ברצינות. הוא מתכוון ברצינות.
אבל גם הוא למד את מגבלות הכוח טיפה, כי בית המשפט קצת עצר אותו באחד המהלכים האלה. מסתבר שגם שם המשפטיזציה קצת משפיעה ומשתלטת על מה שקורה. לא, אבל אותי מדריד דבר אחר בהקשר של מה שהוא עשה. כל מה שאמרת, מצוין. אבל באיזשהו מקום, זה עלול לקומם עליו את אומות העולם. לא יודע, מלחמת עולם שלישית עלולה חלילה וחס לפרוץ כאן. אולי זה מה שמתכוונים גוג ומגוג.
בוא אני אגיד לך. באמת, שום מלחמה, שום מאבק לא פורץ בגלל התנהגות של מישהו, אלא בגלל אינטרסים. עברו הזמנים הרומנטיים שבהם פגיעה בכבוד יכולה הייתה לגלגל כל מיני אירועים בלתי נשלטים לאחר מכן. היום אנחנו בעולם של ריאל פוליטיק, היום אנחנו בעולם של קר מזג, קר שכל, והכל זה אינטרסים. הרבה אנשים בעולם שצועקים, תהיה ותהיה ותהיה ותהיה, מאוד נהנים ממה שהוא עושה, בסתר ליבם. רק לא מתאים להם להגיד את זה. הרבה אנשים גם כן כועסים, למה להם לא היה את האומץ לעשות את מה שהוא עושה. כמובן, אני יכול להתבדות, אבל צריך היה לנסות את זה. הרי למעשה, מדיניות האפיזמנט, מדיניות הפיוס, הפייסנות, כבר נוסתה, והוכיחה שהיא לא עובדת. הרי המדיניות שבה הלך אובמה, את החיקוי למדיניות של צ'מברלין ודלדיה כלפי גרמניה הנאצית. בוא ניתן לחיה את תורפה, ואז היא תרגע. בוא ניתן לכל אלה שעוסקים
בטרור, איך נראה המזרח התיכון, סוריה,
כבוד, ונגיד להם שאנחנו מכבדים אותם, וניתן להם אחיזה אצלנו, וניתן להם כספים, ונחתום איתם על הסכמים, ואז הם ירגעו.
וזה לא עבד.
ומתברר שכמו שבזמנו לא עבד, כך גם עכשיו זה לא עובד, וייתכן שדווקא, כשבאים, הרי בסך הכל יש
בשנה,
מי ממצמץ ראשון? אובמה תמיד השתדל ממצמץ ראשון.
זה גם נראה שהוא בא עם כוח, טראמפ.
הוא בא עם כוח, בסדר.
עם עוצמה.
יש להם כוח. אמריקה יש לו כוח, למה לא? טוב. יש להם כוח.
טוב, אפרופו הצו הזה שמונע ממוסלמים מכמה מדינות להיכנס, התרוצצה אתמול להלצה שאובמה, הנשיא הקודם, נכנס ללחץ וחזר הביתה מהר מהר מהחופשה שלו, עוד רגע לא ייתנו לו להיכנס לארצות הברית. אבל זה יישאר בגדר הלצה בלבד. כן. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, עומת נשאר בארצות הברית, אבל בבית אחר לגמרי, יש לזה גם השלכות לכאן, מיד.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. דיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים והרשמה, 1-700-555-714.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם לגור בגבעה הצרפתית בפרויקט בוטיק להשכרה. הכניסה מיידית, דירות גדולות ומרווחות, מפרט טכני עשיר ויוקרתי, במרחק הליכה מרמת אשכול, מאה שערים והכותל המערבי. לפרטים חייגו עכשיו 052-763-6099 052-763-6099.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו ואני רוצה עכשיו לספר לך, הרב מויגרשל, על ידיעה שקראתי אתמול באחת מסוכניות הידיעות, אתמול שלשום, על כך שהקונסרבטיבים בארצות הברית נמצאים במצוקה. מה המצוקה שלהם? הם הולכים ומתמעטים, נעלמים, אנשים נטמעים באומות הגויים, סטודנטים צעירים מתחתנים עם גויות, גויים עם, וכן להפך. בקיצור, אין קליינטורה, אין מניין בטמפל, והם קיבלו החלטה דרמטית. אפשר לקבל אנשים שהם גויים לשורות השטיבלך של הקונסרבטיבים. מה דעתך?
תראה, אני חיכיתי מתי בזמן היסטורי קצר, תבוא ההוכחה הנמרצת על מה שאני תמיד אומר, ואנשים לפעמים קצת חושבים שזו בדיחה, ואחרים קצת חושבים שזו הגזמה, והשלישים, הקבוצה השלישית חושבת שזה אמירה קלאסית של הרב נויר שלו, שלא יודע להיות פוליטיקלי קורקט. מה שאני תמיד אומר שהקונזרבטיבים, או התנועה הקונזרבטיבית ליתר דיוק, על זה אנחנו מדברים, התנועה הקונזרבטיבית היא רפורמה בפיגור. רפורמים מפגרים. ולא הכוונה להגיד מילה לא יפה, אלא הכוונה להגיד שמה שרבי אלכסנדר שינדלר אמר בשנות ה-70, רבי אלכסנדר שינדלר היה המנהיג הקלאסי של התנועה הרפורמית שנים, 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 והם היו עושים ועידות ביחד, עצם העשייה של ועידות ביחד, ומתן הכרה לכל מיני סוגים של רבאים ורבאיות, של כל מיני סוגי קהילות כאלו ואחרות.
וביחד זה הרפורמים והקונסרבטיבים.
הם עושים ועידות ביחד, ובזה שהקונסרבטיבים משתתפים בוועידות ביחד, גם אם הם לא מגיעים לקומבינציות המוזרות של הקהילות, כביכול הרפורמיות, אבל הם נותנים בהם הכרה. אמר, ואז היה ויכוח האם נשים קשירות לשמש כרביות.
רביות.
הקונסרבטיבים נאבקו כמו עריות לא לאשר את הדבר הזה. אמר להם הרב אלכסנדר שינדלר את המשפט מאיר העיניים הבא. עד שאתם מקדמים את התנועה שלנו, עד שאתם מנסים להחזיר את התנועה שלנו אל העבר, קדמו את התנועה שלכם אל העתיד. הרי אתם נראים היום כמו שאנחנו נראינו לפני 10 שנים, ובעוד 5, עוד 10 שנים תראו כמו שאנו נראים היום. וצדק רבי אלכסנדר שינדלר, חוץ מדבר אחד, לא היה צריכים לחכות 10 שנים, שנתיים לאחר מכן, כבר אושרה רבאיותה של רבית כלשהי.
וכמה שנים חלפו מאז?
מאז שאושרה הרבה, הכהונה של הרבית?
כן, מאז זה שינדלר הזה?
אני מדבר 40 שנה, 30 שנה, 40 שנה.
אז לקח להם הרבה הרבה מאוד זמן להתקדם עוד צעד.
לא, מאז הם התקדמו בכל התחומים. עכשיו יש התקדמות שמבהירה לכולם במה המדובר. בואו ונעשה סדר קצת. מה טוענת? מה ההבדל בין התנועה הרפורמית לתנועה הקונסרבטיבית?
בדיוק. בואו נגדיר הגדרות. מה הם ומה הם? כי בעיניי, היהודי הפשוט, אלה שני זרמים כפרניים, הכתות הכפרניות, כפי שנוהגים לקרוא להם. מה ההבדל ביניהם?
מבחינת ההצהרות, מבחינת המנשר, מבחינת המניפסט, הם שונות זו מזו לגמרי. גם מבחינת השורשים, הם שונות זו מזו לגמרי. התנועה הרפורמית, עצם העובדה של Reform Judaism, זה סתירה מיני ובי לכאורה, כי הרי אחד מעיקרי האמונה זה, אני מאמין שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת.
נכון.
ו-reform Judaism זה לשנות את היהדות, לתת ליהדות צורה חדשה. בעקבות ה-reform Judaism נולדה תנועה חדשה שיהודי בשם קפלן, שנקרא reconstructionistים. לא רק reform, but reconstruction, לשנות את הקונסטרוקציה, את היסודות של היהדות.
להתאים את... נתאים את מה ש... את ההלכה.
לא רק, לא, עזוב את ההלכה. בוא, 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 אל תכניס את המילה ההלכה, היא לא רלוונטית. כשאמרנו רפורמים וקונסרבטיבים, עוד מעט נגיע
את היסודות, את היסודות שלנו התקבל.
היסודות. הרפורמים, זו תנועה שנולדה בגרמניה, והיא תנועה אידיאליסטית, שמטרתה הייתה לעקור את היהדות מייחודה, ובראש ובראשונה להגדיר את היהדות כדת בלבד, ובשלב שני גם...
ולא לאום.
בשלב שני גם כדת ללא חיוב של מצוות מעשיות. בשלב שלישי כבר גם ענייני האמונה היו נתונים לשיקול דעתו של כל אחד ואחד. ובשנת 1974, במאמר שהתפרסם בעיתון דבר, מאמר של דוקטור תיאודור לן, התברר ש-20% מהרבאים הרפורמים מגדירים את עצמם כאתאיסטים, ועוד 70% אומרים שמאמינים באלוקים, אבל הם מגדירים אותו מחדש כל פעם. זאת התנועה הרפורמית, זאת תנועה שהפכה את היהדות למערכת פולקלוריסטית, ומערכת נוסטלגית, ולא יותר. כלומר, עושים כל מיני דברים שהם נוסטלגיה, ונחמדות, ונעים, והריטייג' ולגאסי, וכל מיני מילים כאלה. התנועה הקונסרבטיבית, למעשה קמה על ידי, בראשה היו יהודים יודעי ספר, אם זה בית המדרש לרבנים בברסלאו, שכטר, זכריה פרנקל, הם היו אנשים יודעי ספר, לימים היו אצלם יהודים כמו פרופסור שאול ליברמן, שהיהודי תלמיד חכם עצום מהעריות של סלבודקה, הוא עצמו בחייו הפרטיים היה אורתודוקסי לכל דבר ועניין, והיה שם פרופסור אברהם יהושע השל, שהיה יהודים עם שורשים חסידיים מאוד 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 מובהקים, של רוז'ין, של, הוא בעצמו היה צאצא ישיר של רב אברומי, של הרב מאפטה, והוא בעצמו היה מאוד קרוב לאורתודוקסיה בהשקפותיו, למרות שהוא אינני יודע עד כמה שהוא דגדג בקיום מצוות, לא ידוע לי. בכל אופן, היו שם אנשים יודעי ספר, ומה הייתה ההצהרה שלהם? ההצהרה שלהם שאומרו שאנחנו הולכים לפי ההלכה, אבל אנחנו מחדשים את ההלכה. הווה אומר, אנחנו, כמו שהיה סנהדרין אז, שיכול היה לגזור גזרות, לתקן תקנות, להחליט מה שהם רוצים לעשות, כך גם אנחנו מחליטים. מי זה אנחנו? הרבאים שלהם.
עכשיו, הם בעצמם קומים את הכלים.
איזה הלכות מחייבות ואיזה הלכות לא מחייבות. עד כמה שהדבר הזה הוא בלוף, וההלכות לא אומרות להם שום דבר, אלא אלו שמוצאות חן בעיניהם. הרי בדרך כלל, איך אנחנו פוסקים הלכה? אנחנו שואלים את השאלה, בודקים במקורות, וכפי שתיפסק ההלכה, כך אנחנו ננהג. ואם היא תיפסק אחרת מה שציפינו, אנחנו נשנה את הנהגותינו בהתאם. יש כאלה שעושים אחרת. רוצים שתיפסק הלכה מסוימת. שמים אותה במרכז, ואז מחפשים מקורות כדי לאשש את זה, וברוב דברים לא יחדל פשע. פרופסור אהרון קירשנבאום, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה חודשים, יהודי איש אשכולות, שהתחיל את דרכו בתנועה הקונזרבטיבית, ובצעדים מדודים עבר לאורתודוקסיה, עד החרדיות ממש, כששני בניו הם יהודים, תלמידי חכמים עצומים, חרדים לכל דבר. והוא עצמו סיים את חייו בסביבה טובה, עם הרבה מאוד רזומה סביבו, מכל הסוגים, בדיור מוגן ברמת אמיר לפני כמה חודשים. הוא חיבר ספר על חייו. הוא מספר מה היה הקש ששבר את הקשר שלו לתנועה הקונזרבטיבית. הוא היה רב מטעם התנועה הקונזרבטיבית בשעה שהוא כבר למד תורה אצל רבי יעקב קמינצקי ואצל רבי
שהוא יושב חזר הביתה, חזר למקורות?
הוא התקדם, אמרתי, בצדים מדודים כל הזמן. Okay. בשעה שהוא למד תורה, כשהוא למד תורה זה נקרא ברמה הכי גבוהה שיש. עם רבי יעקב קמינצקי. הוא היה חזן בימים נוראים אצל מנחם מנדל זקס בישיבת חפץ חיים בארצות הברית. הוא למד תורה ביסודיות אצל רבי יושב סולובייצ'יק בבוסטון. הוא היה איש אשכולות. הוא עדיין היה נחשב כרב מטעם המכון התיאולוגי של הקונזרבטיבים. והגיע ראש השנה אחת. ובראש השנה חילקו את כל התלמידים, כל הרבנים, פרחי הרבנות בקהילות הקונזרבטיביות השונות, להיות כלי קודש. ואומר, חזנים בשחרית, במוסף, בעלי תקיעה, דורשי דרשות. ולא הייתה בקשה אחת מהוועד, מסדר העבודה, כי מהמשכורת שקיבלו מזה, הם התפרנסו כל השנה, שיסדרו לו מקום שיש הפרדה בין גברים לנשים. ומצאו רק מקום אחד.
איפה?
וזה בבית מדרש של המכון התיאולוגי עצמו. לכן שכל גדולי הדור הקונזרבטיביים מתפללים. ושם הייתה הפרדה. ושם הוא היה חזן. והיה לזה פריבילגיה. שהוא הוזמן בליל ראש השנה לאכול אצל ראש בית המדרש הקונזרבטיבי. גדול הדור של הקונזרבטיביים. פרופסור אחד, לא חשוב.
להבדיל, כן.
לא. הוא באמת גדול הדור של הקונזרבטיבים. אם הייתי אומר גדול הדור, זה היה להבדיל. אבל הוא גדול הדור של הקונזרבטיבים. זה ממילא מבדיל. עוד מעט נראה כמה זה מבדיל. הוא אומר, הוא חיכה בהתרגשות. הוא חיכה בהתרגשות. עכשיו, הוא היה נשוי, אשתו, תיבדל לחיים, עם המשפחות המכובדות ביותר בארצות הברית, מבחינה חרדית, מבחינת תלמידי חכמים, האחים של התלמידי חכמים, והוא היה אוכל שם בשבתות, הוא היה רואה איך מתנהל שולחן שבת, עם דברי תורה, עם ויכוחים של תורה, עם שירה, הוא חיכה מאוד לסעודת ראש השנה. הוא אומר, זה שהפרופסור היה גר בקומה שמינית, והוא עלה במעלית, לא מעלית שבת, מעלית רגילה, ורק הוא, וכל האורחים עלו במעלית, ורק הוא, ועוד, בדודה אורתודוקסית של הפרופסור, עלו במדרגות? לא.
ניחה.
ניחה, כן. זה שהפרופסור, לפני שהוא ניגש לעשות קידוש, קיבל את ברכות נכדיו מכל רחבי ארצות הברית, בטלפון, לכבוד השנה החדשה? לא.
נו, גרומה.
לא היה לו טלפון.
לא היה, אוקיי. לא, המשרתת הגויה הביאה לו את הטלפון, כן.
מה ששבר אותו, היה האווירה בסודה. הוא אומר, כלעומת כל מה שהוא זכר, כל מה שהוא ראה, הוא חווה כל הזמן, בסעודות שבת רגילות, בביתה של רעייתו, איזה אווירה רוחנית, על מה דיברו כל סעודת ליל ראש השנה? The fishing in Maine. כיוון שהפרופסור נכבד ומשפחתו בילו את חופשת הקיץ במדינת מיין, צפון ארצות הברית בדייג.
הדייג, אוקיי.
דייג, the fishing in the dayg. והוא מאוד מאוד התלהב מהדייג במדינת מיין.
זה מה שעשית אותו בראש השנה.
וזה שבר
אותו גם.
במזל הדר, בראש השנה הרי נהגו לכל ראש של דג. אז את הדג הרי צריך לדוג. זהו, זה התנועה הקונסרבטיבית.
אגב, אתה זוכר את החוברת הרפורמים של מנוף?
מה זה אני זוכר? חלק מהחומר שם זה חומר שאני סיפקתי להם.
יופי, אז זה יצא בתשנ"ח לפני 19 שנה, 18-19 שנה.
אתה יודע מה שאני אמרתי להם?
מה?
הם קראו לחוברת הרפורמים בדרך לנצרות חדשה. אני צלצלתי להם ואמרתי להם, מי יתיר לכם להוציא שם רע על מאות מיליוני נוצרים?
אז זהו, אז אני ככה שולף את זה מהארכיון שלי כאן בספרייה. תוך כדי שאתה מדבר אני מדפדף. יש כאן הגדרה מאוד פשוטה להבדלים בין הקונסרבטיבים לרפורמים. התנועה הקונסרבטיבית, הם מצטטים כמובן מומחים, היא הצעד הראשון של היהודי אל מחוץ ליהדות. התנועה הרפורמית היא הצעד הראשון אל הנצרות.
זה לא נכון.
לא נכון?
לא, אני לא מתכן, לא מקבל את זה. התנועה הרפורמית אין שום צעד לנצרות. אין רפורמים שנהיו נוצרים.
לא,
רפורמים
לא,
חילוניים. לא
נוצרית, נכון, אבל...
זה בכלל לא החוצה. נכון. החוצה, כן, אבל לא לנצרות. מה פתאום שרפורמים יהיו נוצרים?
לא, הוא מביא פה, יש פה נתונים של משל שעשה רבי וילר, כן, בלויס וייל, בקנטקי, והוא עשה משל בקרב הקהילה שלו. רבע מהחברי הקהילה לא עשו ברית לילדים.
כן,
לא, אבל מעבר לזה, 59% לא הלכו לעבודה ביום כיפור. וכן הנתונים, הנה, 60% חוגגים את חג המולד.
בוודאי, אבל לא בגלל שהם נוצרים. אלא בגלל שזה איבנט, it's an event. כולם, הרי כשאתה מסתובב ארצות הברית,
גם חילונים מריחים.
כולם מוכרים לך עצי השוח, כולם מוכרים את בוש גם כשהוא לא נשיא, וזהו.
נצרות, יש פה כותרת, יש פה כותרת אחד הפרקים, נצרות ללא צלב. אתה אומר שאתה לא.
לא נצרות ולא צלב. אפילו לא נצרות. אפילו לא נצרות.
אולי לא נצרות במובן הדתי של נצרות.
אבל בוא נלך לקונסרבטיבי.
כן, אוקיי.
אני רוצה להגיד מילה אחת על מיודענו, ידידינו, אהוב ליבנו, ראש ממשלת ישראל, נתניהו בנימין. אני הוצאתי איזשהו עיתון שמגיע לתיבות הדואר, במחוזות החרדים, עכשיו בדרכי לאולפן. אני רק קורא את הכותרות, אני קורא בכותרות של עיתונים רק, אני... קשה לי מהאותיות הקטנות.
אני מהאותיות הגדולות מבין מה יש בפנים, וזה מספיק.
זה מספיק. אז כותב שם שבנימין נתניהו שלח לקבוצה רבנית מסוימת, לא חשוב איזה, ברכות על זה שיש להם את האומץ להביע דעות לא רגילות בענייני דת ומדינה. ואני... הסתכלתי על עצמי, אמרתי, זה שוב חוזרים לשימוש במילים מחוץ לכל הקשר, בצורה לא רלוונטית, בצורה לא מתאימה, ויוצרים הילה שלא במקומה. אין שום, מה זה נקרא, מתי אדם הוא אמיץ? אדם שקופץ בשבוע שעבר,
אדם שקפץ למים הקרים במקווה הוא אמיץ?
לא, בכלל לא, טיפש.
לא, למה?
מה הוא אמיץ בזה? אם אין מים חמים, הוא קופץ למים הקרים כי
הוא רוצה לטבול? קפץ בסנפלינג, הוא לא אמיץ? אמיץ.
יכול להפחיד. זה כן, זה כן. אז הוא אמיץ, ודאי, כי הוא עשה מעשה מסוכן. זה אומץ שיש בו טיפשות. אתם אספר לך סיפור. ביום שישי, לפני שבועיים, היה פיצוץ גדול בבניין היכן שגרה ביתי, והתפוצץ שם מיכל של גז.
ברמות. שיש להם משלח רפואה שלמה, אגב, לזוג ההורים שנפצעו.
הסתובבו שם מאוחר בלילה, בזמן שאנשים מסור. כמה בחורים שמסתובבו ברחוב. הם קפצו לתוך האש, והם הוציאו את האנשים. זה נקרא אומץ.
אומץ, כן.
האנשים סיכנו כש... איך קראו ל...
את חייהם למען האחר.
רועי קליין, שקופץ על... רימון וצועק שמה ישראל כדי להציל
את החיים
את חייליו, גם אם הוא לא היה, גם אם היינו זוכים והיה נשאר בחיים, אז הוא היה נקרא כמי שעשה מעשה אמיץ. למה להוזיל את המושג? הרי אותם אנשים, רבנים או לא רבנים, שאומרים אמירות פרובוקטיביות לא מקובלות בנושאי דת ומדינה, הם לא מסתכנים בכלום. הם לא מסתכנים בכלום. איש לא יפטר אותם מעבודתם, איש לא יאמר להם מילה רעה מאלה שהם חפצים שיקרם יעלה בעיניהם, וממילא אין שום אומץ בדברים להגיד כל מיני דברים לא לעניין. זה לא מעשה אמיץ, זה מעשה חצוף, זה מעשה אולי שמבטא את דעתם במקרה הנייטרלי ביותר. אין בזה שום דבר אמיץ.
טוב, לא הזכרת את השם של הארגון, לא רלוונטי גם לשיח שלנו, אבל זו קבוצה שמוגדרת כחלק מהיהדות האורתודוקסית כאן בארץ, ושוב לא ניכנס לשם, אבל מכיוון שכבר עסקנו בתנועות, בזרמים, בכל הקבוצות האלה, אין לנו הרבה זמן, אולי נרחיב את זה בשבוע הבא, אבל אני רוצה שאולי כן נתייחס את זה ב2-3 דקות, לאותם, איך נגדיר אותם? אולי דתיים חדשים? שבשולי הציונות הדתית?
דתיים מחליקים.
איך? דתיים?
מחליקים.
מחליקים.
מחליקים, כן.
למה מחליקים? מחליקים?
כי הם מחליקים לכיוון הקונסרבטיבים.
מתגלשים, אוקיי. יש תופעה כזו של ניו, איך קראו לזה? ניו אורתודוקס?
ניו אורתודוקס, יס.
כן, משהו בסגנון. יש את זה כאן בארץ, כל מיני קהילות מעורבות, גברים ונשים ביחד בבית כנסת, יש חזנית ויש בעלת קורא ויש יש גם תוקעת בשופר, אני לא יודע. בעלת מקרה ודאי שאני מניח שיש להם. קיצור, סממנים של הרפורמים והקונסרבטיביים, ומגדירים את עצמם דתיים.
אני, בגלל שהייתי אמור להיכנס לאיזשהו בית תפילה ששם מכהן אדם מן הסוג הזה כרב, והתחבטתי אם להיכנס או לא להיכנס, בסוף לא נכנסתי. ראיתי את הכללים של בית הכנסת. וכל הכללים של בית הכנסת הם כללי הלכה רגילים, קלאסיים, איך מתפללים לפני התיבה, ומי עובר לפני התיבה, ומה אומרים, ואיך אומרים, והנוסח, והכל בסדר.
ומי לא אומר.
רק המשפט אחד היה שם. שאישה שחפצה להגיד קדיש יתום, יכולה מעזרת נשים להגיד קדיש יתום.
יש בעיה הלכתית שאישה תאמר קדיש יתום?
רגע. גם אם גבר לא אומר. כך כתוב שם. עכשיו, נניח שאין בעיה הלכתית. נניח שאין בעיה הלכתית. יש בעיה אחרת. הרבה פעמים הדברים שאין בהם בעיה הלכתית, אבל לא היו מקובלים בעם ישראל, הם הרבה יותר חמורים. הגמרא אומרת, מי שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כך כתוב. הגמרא, לא יודע אם זה גמרא, אבל כך כתוב. כך כתוב בחז"ל. למה? אני מביא לזה תמיד דוגמה. היה יהודי בשערי חסד, בקריית שמואל, על יד שערי חסד, חביה, שקראו לו הרב רב אברום קרול. היום, כשהתארים ניתנים לא לפי מפתח ענייני, אני לא יודע איך לתאר אותו, אבל הוא היה גאון במובן של ג'יניוס. לא רק במובן של גאון כי הוא הגיע לתפקיד מסוים, או להגדרה מסוים. הוא היה גאון, הוא ידע הכל בעל פה. הוא ידע הכל העומק. הוא היה לו סמיכה לרבנות מבית דינו של רב חיים עזר גרוג'ינסקי כבר אז. הוא היה שנים אב בית דין באנטוורפן. הוא עלה לארץ כאדם פרטי. הוא נתן שיעורים, ובאו מכל הארץ לשמוע את השיעורים שלו, ואחד מהחסידים שהיו כרוכים בעקבותיו היה בן דודי שגר בשערי חסד. הוא היה הולך עליו לשיעורים, ומגיע עליו גם הביתה כדי ללוות אותו מהבית לשיעור. הוא סיפר לי כמה, הרבה סיפורים על רב אברום קרול. בן דוד שעצמו היה יהודי תמיד חכם, והוא סיפר לי שהוא ישב פעם אצל רב אברום קרול, והגיע טלפון מאיזה בית דין באחת מארצות הגולה, והוא שומע את רב אברום קרול אומר ככה. בעניין זה, השולחן אורך אומר כך, שולחן אורך זוג תזוי, והרמו זוג תזוי אומר כך, והשח אומר כך, ומגן אברום אומר, והתז אומר כך, סליחה, התז אומר כך, והפתחת שוב אמר כך, אבל פה נהגו לפסוק כמו היבץ. אדם שקרא ושנה ויודע את כל ההלכות בעל פה ועבר את כל המבחנים, הוא גם יודע את כל כללי הפסק, מתי פוסקים כמו השח, מתי כמו התז, אם יש מחלוקת ביניהם, מניין הוא ידע שפה נהגו לפסוק כמו היבץ. דוגמה שנייה, כשאני ישבתי שבעה על אבא שלי, הייתי נער צעיר, בשבילי הלכות הבלוזי, גרסת הדיין קוטה, לא היו אז עשרות הספרים שיש היום, קיצורים כאלה ואחרים שעשו תמידי חכמים צעירים ויותר צעירים, ויותר מבוגרים גם כן. היה ספר אחד, היה גשר החיים, אבל לא היה צריך, הוא היה סגור, כי לידי ישב דודי הזקן, וכל שאלה שהגיעה, הוא אמר ככה, שולחן ערוך אומר כך, הרמון אומר כך, אבל אצלנו נהגו לעשות כך, וזה הכריע את הכל, וזה היהדות, וברגע ששוברים את זה, שוברים את הכל, בהתחלה יש רבה, אחר כך גם תבן, גם מספור רב עמנו,
ככה מגיעים
למחוזות שאנחנו רואים עכשיו אצל הקונסרבטיבים.
טוב, נקווה שכולנו נתחזק מה שאנחנו צריכים להתחזק, וככל שאנחנו נתחזק זה גם מחזק רחוקים, כאלה שכבר, לא שכבר, או כאלה שנמצאים בגבולות אחרים או על הגבול, וזה לא טוב. טוב, נסיים להיום תוכנית מעניינת, מרתקת, קדושה גם הרבה היסטוריה. הרב נגרשל, תודה רבה.
תודה, לכל טוב.
לילה טוב, תודה גם לצוות שלנו, למוישי קאן, דוד קליגר, רועי קנטן, ואברהם משחקוף, לילה טוב לכם, בשורות טובות.
קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח, שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. טיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
נו, איך אתה?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת עם טעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. ארבעה ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
בזול. יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בחורף אין יום בלי יומי.
יומי חורף, דובוני ג'לי לילדים המכילים תמציות החימצאה, פרופוליס, סמבוק ופקעות ורדים לתמיכה בהגנה הטבעית. אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים.
רוצים לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע? מכון אירנברג מציע מסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. הצטרפו לקורס המקיף מסוגו באווירה אישית ומקצועית עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן. בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון אירנברג במסלולים נפרדים לנשים ולגברים בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה 1-700-555-714 1-700-555-714.
אירועים חלביים למהדרין עד 60 מוזמנים. גרג, בנמל, 03-60-31-081.
שאני אסע עד קצה העיר בשביל להפקיד צ'ק? לא בא בחשבון. בחשבון פשוט הכי משתלם בבנק הדואר. פותחים חשבון בבנק הדואר ונהנים מכל הפלוסים שעושים טוב לחשבון הבנק שלכם. עמלות נמוכות במיוחד, ללא ריביות, פריסה ארצית רחבה, כרטיס חיוב לשליטה בהוצאות ועוד. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי הדואר, פיתחו חשבון ותהנו מתנאים משתלמים במיוחד. משהו חדש קורה בדואר ישראל.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב, באולפן אריאל שרפר. התביעה הצבאית הודיעה הערב כי היא מבקשת מבית המשפט ביפו להטיל עונש של בין 3-5 שנות מאסר על החייל אלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל.